יום חמישי, פרשס ורשיס. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים עם שאלה מעניינת שהובאה לפתחו של רבי יצחק זילברשטיין שליט"א. עם הגישור בבית הכנסת של השיעור היום מגיעים אנשים מבוגרים שמלווים בעוזרים הפיליפינים. הם נמצאים כבר הרבה זמן בארץ, אותם עוזרים פיליפינים. הם כבר הסיקו ללמוד את לשון הקוידש, ובזמן השיעור הם לא מחכים בחוץ, אלא יושבים בצד, והם מגלים עניין רב בדברים שם על שלם אגיד שיעור. הם הרבה הפלא, הם גם משתתפים בצורה רצינית בשיעור, שאלים, מקשים, עושים, מוסיפים אווירה רצינית לשיעור. אז רבי יצחק זילברשטיין מביא בספר שחישוב יחמד מקרה מעניין מהעניין הזה, והוא דן בשאלה אם באמת מותר למסור שיעור באופן כזה שהנוכים מקשיבים לשיעור, והאם מותר להשיב להם על השאלות שלהם. כי הגמרא אומרת בחגיגה שאסור למסור דברי תורה לעקום, וגם בסנהדרין היא אומרת שנוכי שעוסק בתורה חייב מיסה. אז מי שמלמד אותו עובר לפני עיוור. אז רבי יצחק זילברשטיין מעריך בצדדים של השאלה, ולמעשה הוא מצדד בזה, כמו שכתב באגרס מוישה, שכוונת הלומד ללמד לעצמו וללמד יהודים, אז מותר גם אם נמצאים שם נוכים ששומעים. לגבי שאלות שהנוכי בעצמו שואל במהלך השיעור, אז הוא כתב שלמעשה צריך לנהוג שאחרי שהנוכי שואל את השאלה, אז יחזור המגיד שיעור על השאלה עבור כלל הציבור, הוא יכוון ללמד את היהודים ושהנוכי ישמע התשובה ממנו. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, סיפור שהופיע בגילון שיעורי דה, שיעורים של הגאון רב גרשון מלצר שליט"א. סיפר תלמיד חכם אחד שאשתו בצעירותה למדה בסמינר בסנקה ויושם. ביקשו פעם מהרב שך שימסור שני הבנות שיחת חיזוק, שמורון הגיע בליווי הרבנית, הוא קם ואמר, בנות יקרות, התפקיד שלכם זה לא לשמוע דרשות ולהיות תלמידי חכמים, תלמידות חכמים, אלא נושים במאי זכיון שעוזרות לשלוח את הבעלים והבנים ללמוד תורה. אז לכן, בואו יהיה ללמד אתכם איך עופים מוגות, קוגלים טעימים, כדי לתת להם כוח ללמוד, ואני לא יודע את זה. לכן, הבאתי את הרבנית, והיא תלמד אתכם לבשל ולאכול. וזאת, הוא ירד מהבמה, והרבנית המשיכה במקומו. עוד מעשה בסמינר חדשני, שלימדו מקצועות שונים, ביניהם גם לימדו ביקורת המיקרו. כמה בנות עלו לרב שך לשאול אותו פשט בעיון, בדברי הרמב"ן על התורה. הלך הרב שך למטבח, הביא עוגת שוקולד, הוא שאל בחיוך, אתם יודעות איך לאפות עוגה כזאת? אז הם אמרו שלא. אמר להם הרב שך, כל זמן שאתם לא יודעות לבשל ולאפות, איך תשאלו על הרמב"ן? הרי זה התפקיד העיקרי שלכם. וזה הפשט בדברי הגמרא, שאישה חכמה שאלה קושיית רב לזר. הוא ענה לה שאין חוכמת אישה אלא בפלך. לא בא להעליב אותך את זה שלם. ולהסביר שבדברים האלו היא מצוונת. ובזה השכר שלה והגדלות שלה. אנחנו ממשיכים עם פרשת שבוע, יש לנו פה מאמר נפלא של הרב ליו שליט"א. שבת בראשית, שבת שיקראו כל עם ישראל את הפרשה הראשונה בתורה. אמנם כבר קראנו את תחילתה בשמחת תורה, אבל בשבת הזו נקרא אותה בשלמותה. העניין של קריאה של ההתחלה בשמחת תורה הזה מבואר בספרים הקדושים, כדי לציין שבלימוד התורה, בשונה משאר הלימודים, אין סוף. תמיד הסוף הוא גם ההתחלה, ושאר לימודי אבלי עולם, אדם יכול לסיים להגיע ליד. אבל בלימוד התורה לעולם לא נגמור, תמיד אנחנו עדיין בבחינת התחלה ובראשית. גם כשאנחנו זוכים לשמח בשמחסים או תוירה, עושים מסכת, מיד התחילים את העניין הבא, תוירה עשה שם תמימו, ככל שנלמד אותה היא תישאר תמימו. מי שעדיין לא התחלנו ללמוד בו בשלל. אדון רב עקיבא איגר המשיל איזה משל נפלא לאדם שהלך בדרך, פתאום הוא ראה אוצר בלום של אבנים טובות, מרגליות, הצער היה עצום בגדלו, מרהיב ביופיו. הוא לא התעצל והתחיל למלות. הוא כמובן לא הסתפק במילוי הכיסים, הכניס אבנים מרגיליות לכל מקום שהוא רק אבא בייס קיבול, בתיקים, בנעליים, בכובע, בבגדים. מפה ומשם אסף שקיות ותיקים, מילא אותם ביהלומים. הוא יצא במסע כבד מנשוא, בקושי הצליח להזיז את עצמו. אבל היה מאושר ושמח בעבודה הקשה הזאת. הנה, הוא הפך ברגע לעשיר גדול. אחרי כמה פסיעות הוא הסתובב, הסתכל וליבו נחמץ. על כל מה שהוא השאיר שם, אילו יכלתי למלות עוד אבנים, עוד ועוד יהלומים, הייתי עשיר גדול יותר. וזה מבהר בכיווי גר את דברי דוד המלך בתהילים, סוס, אני לא יכרה לי מוסכו, כמו את ישראל רוב. אפילו אני, גם אני, או סליחה, אומר דוד המלך, כמו אותו האיש שמצא של אל רב, שמחתי, זה השמחה שלי בלימוד התורה לא מושלמת, ככל שאני אלמד עוד ועוד, אני יודע שהתורה עמוקה וארוכה עד אין סוף, עוד הרבה אבנים טובות ומרגליות, אני צריך לאצוף, באוצר התורה בלתי נתלה. אין קיצורי דרך להשגת ידיעת התורה, הרחבה מן הים, רק על ידי לימוד והגיעה, שעות על גבי שעות, לילות קיימים. נוכל לנגוע בקצה התורה, לכבוש עוד ועוד חלקים ממנה. חשיבות ההתמדה וערך השקידה יתורו היטב בסיפור הבא, אומר הרב ליוש. הגאון ומשמעות חשוזינגר מספר על דיון רציני שהתנהל בבית של הילד, זה לגרובן בנגיס, מי שלימים התמנה לרבה של ירושלים, שהיה בן 12 שנים בלבד. לאיזו ישיבה ילך רובן? לאיזו ישיבה ילך זה לגרובן? אמנם לא היו בזמנו הרבה ישיבות, אבל היה צריך להחליט האם הוא ילך ישיבת מיר או לישיבת וולוז'ין. שדה הספק היו כמעט שקולים, כי אין באמת הבדל גדול איפה ילמד אותו ילד שקדן. אבל היו דעות לכאן ולכאן. ואז ישמעה דעתו של האבא, שכך הוא אמר. אמנם שתי ישיבות טובות מאוד, אבל לדעתי כדאי לך ללכת לוולוז'ין, כי שם יש ספסלים רחבים יותר. בני הבית התפלו מאוד. הרי כל השיקולים שנאמרו עד עכשיו, היו שיקולים רוחניים. שיטת הלימוד, צורת השיקולים וחורים. שעה 12 בלילה, 1 בלילה, 2 בלילה. אתה רוצה להמשיך ללמוד? כמו שיקור שרוצה עוד יין, לא יכול בלידי זה. אבל מצד שני, אתה גם מאוד עייף. העייפות מאיימת להכריע אותך. אז בישיבת וולוז'ין, שהספסלים רחבים, תוכל לשכב על הספסל אחרי כמה שעות, אחרי זמן מועד, אתה יכול להתעורר, ליטול ידיים ומיד להמשיך ללמוד. אבל בישיבת מיר, שהספסלים קצרים, אתה צריך ללכת למקום השינה, תבזבז זמן יקר, הלוך ושוב. לכן הצעתי שתלך ללמוד בישיבת וולוז'ין עם הספסלים הרחבים. אבא סיים את ההצעה, אבל המשיך ואמר לבן, זה ההצעה שלי, אבל אתה צריך להחליט בעצמך איפה תלך, כפי כל השיקולים ששמעת. אבל אתה צריך לעשות את זה מהר, להחליט מהר. ככל האפשר, כי חבל כל דקה שאתה מפסיד מלימוד התורה. וכאן הוסיף האבא בקשה מיוחדת מהבן שלו. השם יהיה איתך בכל מה שתחליט, אך אנו ממך. אל תגיד לי לאיפה החלטת ללכת ללמוד. וגם שתלמד שם, ואחרי 4 חודשים נשלח לי מכתב, תספר לי כל קורותיך, את הצלחה הגדולה בלימוד התורה. בבקשה ממך, אל תספר לי איפה אתה לומד. גם זה היה לפלא בעיני השומעים, למה, מה יש? אבל אבא הסביר. אם תחליט לסע לוולוז'ין, ואני יודע על זה, כשיבוא מישהו ישאל אותי איפה אתה לומד, אני צריך להגיד, וולוז'ין, תכן שיהיה בזה אין נורא. לכן שהבן של השואל לא מספיק מוכשר כדי להגיע לוולוז'ין. לישיבה יהיה בו רגשי קינה. זה שאני זכיתי שהבן שלי לומד שם. לכן אני מעדיף שלא לדעת, וכך אני אוכל לענות בקלות על השאלה שאני לא יודע. דרגות של אנשים. ככה גדל. הגאון רב ראובן זליג בלגי. אנחנו ממשיכים עם הדור כל העם. יש פה מכתב שהתפרסם במדור משבועים ברבאמבסר תורני. פלט מנחה בית הכנסת ביסילל, שיקון ויז'נית. מספר אחד שהחבר שלו ניגש לעומד להיות שליח ציבור. מחזור את השעת, הקול של החזן של החבר שלו נשנק בבכי. בכלל כל התפילה הייתה בהתעוררות מיוחדת, התלהבות יתרה שלא כדרכו. אחרי התפילה הרגיש קצת בנוח. נגיד קצת לא בנוח, סליחה, והוא סיפר לי שהיום זה היום היורצת של אמא שלו. ובחזור את השעת, נזכר בפתק שהוא, שיש לו בארנק, שהוא סחב אותו איתו בארנק כבר כמה עשורים, והוא מוציא דף ישן, כתוב בלימינציה, ומספר את סיפור הפתק. אמא עליה שלום, הייתי שמאמה, שגידלה את ילדה במסורות נפש, בירושלים של פעם, עם כל הקשיים, שהיו נחלת הכלל, כל יום ויום לפני שהייתי לו, הולך לתלמוד תורה, הייתה אומרת לילדים, חויק ולא יעבר. היא הייתה אומרת, אחד הימים היא שכחה להגיד את זה, והגיע תלמוד תורה, אפילו שהתלמוד תורה היה רחוק, הוא ראה את אמא שטרחה להגיע, ועשה לעולם את פתק, שימסור לי, שם היא כתבה שהיא שכחה לבקש ממני להתפלל ברצינות, ולכן היא טרחה וכתבה את זה על דף. והפתק הזה שמור אצלי כבר 30 שנה. מה כתוב בפתק? להתפלל ברצינות. הער לך תפילה, שיהיה תפילה רצינית. והפתק הזה שמור אצלי כבר 30 שנה, והוא מחזק אותי בעיני תפילה. אז עם אלה, איך אני לא אתרגש ביום היורצת של האמא? כשזה סיפר לי את הדברים האלה, כותב אותו בעל המכתב. העיניים שלו היו דמעות, ונראה קר שהפתק לא רק מונח בכיס שלו, אלא חרוט ליבו באש של קודש, ומסייעת לו תמידים כסדרון. דף הימי בהלוך, אנחנו עושים לסימן שין כ"ח בייס. באיזה סוג חולי מותרת אמירה לעקום לעשות מלאכה לצורך רפויו, ובאיזה אסור? בשלוחה אחת תוכלו לשמוע את השיעורים הנפלאים מהרבנים הגאונים ולרוות נחת. ובואו נלמד גם אנחנו ענייני הדפומים בהלוכת. כוח נפש דופת השבת, שנאמר, ושמרתם וסרוקו יסבש, נספודה אשר יעשה ויסבו אדום, וחי בוהם. ודרשו חז"ל, חי בוהם ולא שימוס בהם, ולכן בכל מקרה שקיים חשש לסכנת מוות לאדם, או להתגברות הסכונה, נדחית מצוות השבש. ומותר לעשות גם מלאכת דאורייתא כדי להציל אותו. אפשר גם שם מסורי תורה, נדחים מפני ויכוח נפש, למעט אבוליזור הגילאורייתא ושחוס דומת. גם באופן שקיים ספק, האם חילול שבת יסייע להצולה, חובה לחלל את השבת בשביל זה. לדוגמה, מותר לחלל שבת בשביל להביא תרופה שמיועדת למחלה מסוימת, גם מעולה רק לאחוז נמוך של החולים באותה מחלה. אבל אין לחלל שבת, גם לא איסור דרבנן, אלא רק לצורך דבר שמועיל בדרך הטבע, שמפורסם שהוא עשוי להועיל. ככה חייב מומחה את דעתו בעניין הזה. חולה שלא נמצא בסכנה, אבל מחמת הכאב שלו, החולי או הכאב, הוא לא מסוגל לתפקד, נפל למשכב. או שמדובר במחלה של כל הגוף ולא רק של לב המסוים, אסור לישראל לעשות מלאכה דאורייתא בשביל הריפוי, אבל מותר להגיד לגוי שיעשה את המלאכה לצורך הריפוי. כך גם מותר לישראל לעשות מעשי רפואה שאין בהם אישור מלוכה, כגון מטילת תרופה לצורך ריפוי. חולי במקצת חולי. אבל לא נפל למשכב, והוא לא חולה בכל גופוי, מותר לומר לגוי לעשות מלוכה דרבנן בשביל הריפוי, אבל אסור לישראל לעשות מעשה רפואה לצורך הריפוי, גם כשאין בהם איסור מלוכה. גם אם הצער שלו גדול, כיוון שעשיית מעשה רפואה זה איסור דרבנן, שלא יתירו אלא לצורך חולה ממש. מי שהוא לא חולה אבל סובל קצת ממחוש כלשהו, אסור גם לומר לגוי לעשות מלוכה דרבנן לצורך הריפוי. תלישת שיער בכלי בשבת, יש בה איסור מלאכת הגויזין, ולכן אסור להסתרג עם הסרג בשבת, כיוון שהסירוק גורם בוודאות לתלישת שערות, וגם סידור השיער במסרק לא סירוק אסור, כיוון שגם הפעולה הזאת היא נתלשות שערות. מברשת שהיא רכה וגמישה, אם ייתכן שהשימוש בה לא יגרום לתלישת שערות, מותר להסתרג בה, ואם היא גורמת בוודאות לתלישת שערות, כגון באדם שהשערות שלו נתלשות בקלות, אסור להסתרג בה, אבל מותר לסדר קצת בעזרתה את השיער ללא סירוק, כיוון שהפעולה הזאת היא לא גורמת בוודאות לתלישת שערות. ובכל אופני היתר, מנהג ישראל מקד מדינו להשתמש רק במברשת שמוכרת לשימוש בשבת, כדי שלא יראה השימוש בה כעובדים בחול. יש אומרים שצריך לייחד בשביל זה מברשת שהיא לא מיועדת לסירוק, כגון מברשת כובעים וחברים. וכמו למדנו, חז"ל גזרו שאדם לא יעשה בשבת מה יעשה לצורך רפואה, ולמה? מחשש שמא יכשל בעת הכנת הרפואה בשחיקת צמחי מרפא ויעבור המלך לסטויפן. בזמננו שאין הדרך לסוך את הגוף בשמן, אסור למשוך פצעים בשמן בשבת. שניכר שהוא עושה את זה לשם רפואה, אבל מותר לסוך בשמן אור שאין בו פצעים. חז"ל גזרו שלא להזיע בשבת מאבן שלא עם מים חמים, לשוננו סאונה. דעת השולחן ערוך, האיסור הזה הוא רק כשנכנס למרחץ בשביל להזיע, ולדעת הרמ"ו זה גם כשלא מתכוון לכך. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה. אני זוכר במה שלמדנו, האם מותר לצוד בעל חיים בשבת לצורך מניעת נזק? כאמור, צעידה לצורך מניעת נזק נחשבת כמלוא חושאין לצורך לגופו, וצריך להבדיל בעניין הזה בין סוגי הצעידה. א', בעל חיים שהנזק שלו קשה, וגם חשש ממשי לנזק, תראו, חכמים לצוד אותו גם כשאין חשש של סכנה בדבר, וגם לדעת הרמב״ם, שסבר שמלוא חושאין לצורך לגופו עשרה מדאורייתא, פה הצעידה מותרת. בגלל שלידה איתו נחשב הצד למניעת הנזק עם מסרסק בעלמה, שהוא לא מתכוון הרי לשם צעידה בכלל, אלא רק לסלק אותו, וזה ההפך הגמור מלכת צעידה. בעל חיים שאין נזכור קשה, אבל הוא רודף אחריו להזיק אותו, כמו יתוש, וכך גם יתוש, שעומד על בשרו לעוקצו וקראתי בזה, אז אותו דבר, דינו כנל. ולדעת כמה פוסקים, בעל חי המזיק, שרץ אחר מותר גם להרוג אותו. יש מי שעוצר כל עוד שאין סכנה בדבר. ג. בעל חיים שאין נזקו קשה או שאין חשש שנזק ממשי, והוא גם לא רודף אחריו, אסורה הצידתו כדין מלא חושאין או צריך עולה. דף האם איתה לנו בבלי, באילו מים לשים את המנוחס? והאם יש לתת תרומס מייסר בעין יפה? ומה המיוחד בסעיר המחשב? כך ועלות נושאים מעניינים נלמד במסכת מנוחס, דף נ"ה. ובשלוחה שתיים תוכלו לשמוע את הרבנים הגאונים מוסרים שיעורים, פיהם מפיקים מרגליות. תרבו הרבה נחת. כי אין חוכמה מציל הסשורים, בפרק קופה לפעמים מציל הסשורים, אלא הדרך האמיתי הוא דרכם של החסידים הראשונים, שים תורתן ניכר ומלאכתן תפלה, וזה וזה נתקיים בידם. בספר הרניו בניונול, הוא בא שם שרבן קוטלר סיפר על אבא שלו, שהיה סוחר אורות בעיירה בליטה. תקופה מסוימת שהמצב בענף היה בחירה. בני הבית סבלו חרפת רעב, כמעט שלא היה מה לאכול בבית. ולאבא הייתה קביעות ללמוד שעתיים אחרי התפילה. שעתיים אלו לא ביטל בשום אופן, מימיו. והיום הגיע לבית סוחר עשיר, ביקש לעשות איזו עסקה גדולה שהיה אמור להניב בין הרווח עצום. אבל הוא הגיע בשעת לימודו הקבוע של אבא שלו. ניגשה אמא של רבאון דפקה על הדלת בחוזקה ואמרה שכדאי, אולי כדאי לצאת לכמה דקות. כשהוא יסיים את העסקה הרצינית, מבעד לדלת שמעו את הקול של אבא ואומר, תגידי לו שאם הוא מעוניין להמתין עד שנגמור את הלימוד מה טוב, ואם לאו שילך את דרכו לשלום, ואם נגזר עליה למכור את הסחורה ועובר כסף, אז אני אעשה את זה גם בלעדיו. הרי מזה נויסוף שלא דם קצובים למורש השון היה דרש השון. לימים סיפר רבן קוטלר, שזה מה שנתן אבא לכל בני הבית, במסירות שלו לתורה, הוא עורר בהם את האמונה הפשוטה, שכשלומדים תורה, אף פעם לא מפסידים. הוא סיים ואמר שממנו הוא רכש את המסירות נפש לתורה. ולקראת סיום מדור נפלא חפצים בחיים, בסעיפים חפץ חיים יומי, בסעיפים שנלמד היום בסדר הלימוד היומי, אנחנו מצחיים את הארורים שעובר עליהם מי שמספר לשנורה, ביניהם אורו, מק, לבו ואימא, במקרה שהוא מדבר לשנורה, לבו ואימא. הבירור מוסף הם מביאים בעניין הזה את דברי החיי אודום בשם החרדים, על אחד שהיה זן את אמאו שרק שהייתה קלה ובזויה בעיניו, אלא שהתחתנה עם מישהו אחרי שאבא שלו נפטר. ואותו האיש הלך דרך ים וטבע, והילדים חיפשו אותו ומצאו אותו, על שפת הים, שעין אחת הייתה מנוכרת בעורבים. כמו שכתוב במשלי, עין תילג לאביב ותבוז לקיעת הם, יקרו האורבי נחל. שמרחם. נידונים נוספים שמוזכרים שם לגבי האבון הזה, האם האיסור רק מבזה אותם בדברים, או גם אם בז להם בלב, מלשון הרמב"ם משמע שעובר רק כשמבזה אותם בדברים. אבל אפילו כשהוא מבזה ברמיזה, רק ברמיזה. ככה גם השם המדבר על שולחן ערוך, אמנם בחרדים, מוכיח שאפילו מזה אותם בלב עובר על האור. עוד נידון בקובץ האורץ, בקובץ האורץ, הוא כותב שאיסור מק לא מביאים הזה אפילו אם במקום מצווה, שלא רק במצווה כיבוד ומיירו, שנאמרה דווקא שלא במקום מצווה, ולאמר, בגלל ששם נאמר, אני השם, ונלמד מזה שכולכם חיוב עם מכבוד. אבל במק לא מביאים הוי, על זה לא נאמר אני השם, כדי לומר שגם במקום כבוד השם אסור לקלל אבובים. ולסיום רבותיי, המרדו הנפלא התחזקות יומית, היום זה היורטט של הגאון רב אברום בגין חובסקי זכר צדיק לברכה. בספר הגן לסער מסופר שפעם הוא נסע עם המשפחה באוטו, בדרך היה איזה אדם זר שרבנו רוצה לצאת לו טובה ולצרף אותו. אבל מישהו אמר שיהיה צפוף, שלא כדאי להעלות אותו. אמר לו רבנו, איזה מין דבר זה אני? איך אני? אין אני, יש רק אתה. ככה הוא חזר ואמר, אין אני, יש רק אתה. מה אתה רוצה? מה אתה צריך? השתדל רבותיי לחשוב, כיצד להיטיב לזולת. גם נצטרך לוותר בשביל זה מזמננו ומנחיותינו. הבולטר מסיים ביודוי. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה ברוחניות ובגשמיות. ולהתפרד בברכת שבת שלום, שבת בראשית. לקראת שבת לכו ונלכו, כי אם מקוויר הברוכו.